כפי שרשי מפרש פה על פסוק כ"א, נראה בבירור שסברתו של רשי בעניין הזה היא שהארון והכפורת זה שני דברים שונים. העובדה היא שהכניסו את הלוחות לתוך הארון עוד לפני ששמו את הכפורת, שלא לדבר על הקרובים שזה חלק מהכפורת. כן, יש פה הרבה שאלות, אבל במתות המינייכו, בואו נברר את זה במהלך הדברים, כי אנחנו מתעכב פה על כל שלב פה, אנחנו אפילו לא הגענו על הפסקה הראשונה. אז כל השאלות, הערות, ממש בשמחה ובכבוד ובעונג וזה, אבל טיפ טיפה ברשותכם קצת יותר מאוחר. זה דעתו של רשי בעניין הזה. הרמב"ן חולק פה על רשי, על הפסוק, ואומר, לא. כן, רשי מביא ציטוט, רמב"ן מביא את הציטוט של רשי, ואומר במילותיו בהי לישנה, אם היה זה צוואה, מלשון ציווי, משמעו יותר שאחר שייתן הכפורת על הארון כאשר אמר, ייתן בארון את העדות, כי ארון ייקרא בהיות הכפורת עליו. זאת אומרת, זה מחלוקת, ראש בראש. והרמב"ן אומר פה, זה היה הפוכה לגמרי. לא לגמרי, זה היה הפוכה ממה שאומר רשי בעניין הזה. הוא אומר שלפי מה שהתורה, הכפילות הזאת היא באה לומר, בדיוק הפוך. שארון זה ארון רק אחרי שיש עליו את הכפורת. לפני כן אי אפשר לשים את העדות בפנים. ויש אגב גרסה של הרמב"ן על התורה שנקראת בשם גרסת הטור הארוך. כן, הטור אנחנו יודעים. יש הטור הקצר והטור הארוך. והטור הארוך יש לו את הגרסה שלו, של הרמב"ן, על החומש, לפעמים היא קצת שונה מהגרסה שנמצאת לפנינו. לפי גרסת הטור הארוך, הניסוח של הרמב"ן פה הוא קצת יותר חריף. לפי גרסת הטור הארוך, אומר הרמב"ן, אדרבה, יותר היה נראה להפך, שאחר שייתן הכפורת עליו, ייתן העדות, כדכתיב, ואל הארון תיתן העדות. זאת אומרת, סברתו של הרמב"ן היא סברה חזקה מאוד. הוא אומר, למה התורה כפלה פה את הפסוק? כדי לומר, קודם כל יש ציווי לתת את העדות לתוך הארון. זה פסוק תזיין. היה עולה בדעתך לומר שאפשר לתת את העדות לתוך הארון כמושהו, כמשמלן שאחרי מלאכת עשיית הכפורת, הדברים רשומים עוד פעם כדי לומר שרק עכשיו אתה בפועל יכול לתת. הבפועל הוא רק אחרי שמוסיפים לארון את הכפורת, לא לפני כן. זאת אומרת שלפי רש"י, הארון לבדו הוא בלי הכפורת כבר ראוי לשם ארון, ולכן כתוב ואל הארון תיתן את העדות, והכפורת זה משהו נפרד לגמרי, ולפי הרמב"ן זה בדיוק הפוך. אדרבה, כמו שראינו, ארון עם הכפורת זה הארון. זה הארון, זה המכלול כולו. והיינו אומרים שאולי המחלוקת הזאת היא מחלוקת פרשנית. איך בדיוק עשו את המשכן? ואם זה היה כלי אחד או שני כלים? איך בדיוק הצורת הארון? כמובן זה מחלוקת בעניינים נשגבים מאוד, חשובים מאוד, לדעת, הארון שהיה בקודש הקודשים, מה זה ההגדרה של ארון? ועדיין זה חשוב מאוד, אבל חוץ מהחשיבות שבעצם הידיעה, יש פה גם מחלוקת הלכתית. יש פה גם כמה נפקמינות להלכה. כי לפי הרמב"ן יוצא שהכפורת היא פרט של הארון. זאת אומרת שרק כשהכפורת מונחת על הארון, אז הוא ארון שלם. כמו למשל שכתוב במדרש, שהיו בונים את הארון, בנו את הארון מקופסה אחת של זהב קטנה, ועוד אחת עץ מעליה, ועוד אחת זהב שכבה שלישית. כן, שלוש תיבות למעשה. אז כשם שלא היה עולה בדעתנו להגיד שהארון הוא ארון בלי אחת התיבות האלה, זה אותו דבר, הארון לא היה ארון בלי הכפורת. זה הכיסוי של ה... זה מה שנמצא מלמעלה. והרוגת שובר, בספרו צופנת פענח על התורה, יש את צופנת פענח על התורה ויש את צופנת פענח על השס, כן, הגאון הרוגצ'ובי, רבי יוסף רוזין, זכר צדיק וקדוש לברכה, הגאונות העצומה שלו נאמרו כל כך הרבה סופרלטיבים שתקצר היריעה אפילו מתחיל לדבר עליו, כן? רק צריך לומר שזה לא מישהו שחי לפני מאות שנים. זה אדם שחי בימי מלחמת העולם הראשונה. כן? הגאון הרוגצ'ובר.
לפני 100 שנה.
לפני 100 שנה. כן? לפני 100 שנה. והוא חי בעיר דווינסק, שבה באותו זמן בדיוק חי ופעל האור שמח, במשך חוכמה, שאותו אחד, כן? זה מאיר שמחה הכהן מדווינסק. כן, בעל המחבר של האור שמח על הרמב״ם, או המשך חוכמה, שזה החיבור היותר ידוע שלו, למרות שהוא כתב אותו בגיל 17. כן, החיבור היותר ידוע שלו על התורה. כן, משהו מדהים, מדהים. טוב, ספר כזה בגיל 17. כן, ספר כזה שהפך להיות נפוץ כל כך בתפוצות ישראל. אז המשך חוכמה והרוגצ'ובר כיהנו שניהם ביחד, במקביל בקהילת וינש, כשהייתה קהילה של צדיקים גדולים, הרבה לומדי תורה, תלמידי חכמים היו שם. רוגצ'ובר היה המנהיג של הדת החסידים, והמשך חוכמה של הדת הליטאים. והיחסים ביניהם היו דוגמה ומופת להרמוניה מושלמת. היו מפרגנים אחד לשני, ומסייעים אחד לשני, בכל דבר ועניין. כל דבר ועניין. יש הרבה סיפורים על השיתוף פעולה הנפלא שהיה ביניהם, ואחד ההספדים המרגשים ביותר שנישאו בעת הלווייתו של המשך חוכמה הייתה של הרוגצ'ובר. הרוגצ'ובר זה משהו, תופעה, באמת תופעת טבע שבלתי ניתנת לתיאור בכלל מבחינת גאונות. אחד התוצרים שהוא השאיר אחריו בכתב זה הספר הזה של צופנת פענח, שיש את זה גם על החומש וגם על השס וגם על הרמב״ם. לרמב״ם היו לו, הוא הרגיש קרבה אישית, כאילו זה ממש רבו במוחש, הוא תמיד היה מדבר אל הרמב״ם כאילו הוא נמצא פה לידו. החריף ובקי ברמב״ם ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. שהוא היה עמד תחת החופה שלו, הוא עמד עם הרמב״ם, כן, עם קרח של הרמב״ם, ועושה חופה וקידושין, התחתן, ומיד אחרי זה חזר להמשיך לאותה נקודה שבה הוא עוסק ברמב״ם. כן, ויש כאלה ששמעו אותו אומר, רבי, אני עוד מעט חוזר. כן, שם רגע את הספר בצד, אני עוד מעט חוזר. הלך התחתן, חזר להמשיך באותה סוגיה שבה הוא עוסק לפני כן. בכל התמונות שלו, מכיוון שאז כבר היו מצלמות, אז יש כבר תמונות שלו, כבר לא ציורים. יש תמונות של הרוגצ'ובר. כן? בכל התמונות שלו הוא מופיע עם רעמת שיער אדירה. בן גוריון פרייר לעומתו, מבחינת ההתנפנפות של השיער. ואיך הוא הגיע לכזה שיער גדול?
לא היה לו זמן להסתתר.
לא רק זה, הוא לא רצה להוריד את הכיפה. כשלהסתתר צריך להוריד את הכיפה. הוא לא היה מוכן אפילו אצל הספר ללכת רגע אחד בלי כיפה. אז הוא לא הלך אף פעם להסתפך. היה לו שיער כזה ארוך. קיצור, זה שנבין קצת מי זה הרוגצ'ובר, הגאון הרוגצ'וברים. כן, זה משהו אדיר. רבי יוסף רוזין, זכר צדיק לברכה.
רוזין.
רוזין. לא, זה רוזין. לא רוז'ין.
רוז'ין זה מקום.
רוז'ין זה הרוז'ינר, זה רבי ישראל מרוז'ין. זה לא רוז'ין, זה רוזין. רוזין. ממש רוזין. בקיצור, הרוגצ'ובר בא ואומר שהמחלוקת פה בין רש"י לבין הרמב"ן היא גם מחלוקת הלכתית. קודם כל הוא מביא ראיה לכאורה לשיטתו של רש"י. הוא מביא גמרא במסכת סוכה בדף ה', ששם כתוב בסוגיה שעוסקת בארון, כתוב שם על הכפורת שהיא הייתה כלי. חז"ל מדברים שם על סוגיה הלכתית שלא חשוב בכלל מה היא כרגע, אבל הם מכנים שם את הכפורת, הדיון הוא על הכפורת. והכפורת נקראת בלשון חז"ל כלי. אומרים שם אין דנים כלי מהכשר כלי. כן? זאת אומרת שאתה רואה שלכפורת קוראים כלי בלי שום קשר לארון. אתה רואה ראיה ברורה לשיטת רש"י. ועוד הוא מביא משהו שכתוב בתורת כהנים. כתוב שם, כפורת יכול יהיה כיסוי לארון. תלמוד לומר כפורת, כפורת לארון, ואין כיסוי לארון. זאת אומרת שגם מפה, מה שאמור בתורת כהנים, במדרש, זה שהכפורת זה דבר בפני עצמו. זאת אומרת שלפי שיטת רש"י, ברור שזה דבר בפני עצמו, ודווקא מינות להלכה שמביא שם הרוגת שובר, זה למשל השאלה, האם הכפורת נקראת כלי שרת? האם היא נחשבת לכלי שרת במשכן? מה הנפקא מינה? כלי שרת צריך לבוא מכספי הציבור ולהיעשות על ידי הציבור. כלי שהוא לא כלי שרת, גם אם הוא חשוב ביותר, הארון למשל לא היה כלי שרת. לא היו עושים איתו שום דבר. אבל הכפורת היא כן כלי שרת. למה? מכיוון שהכהן הגדול שהיה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, היה עושה הזעת אדם, הוא היה עושה את זה על הכפורת. זה הופך את הכפורת לכלי שרת. אז אם אנחנו אומרים שהכפורת זה כלי שרת, זאת אומרת שצריך לעשות את זה במימון נפרד מאשר הארון עצמו. וזה גם מסביר את מה שכתוב בתורה, שעל הארון כתוב ויעש בצלאל, אבל לא כתוב את זה על הכפורת. שזו עוד ראיה לכאורה שהכפורת והארון היו שני דברים נפרדים. ונפקא מינה נוספת להלכה במחלוקת הזאת בין רש"י והרמב"ן, והשאלה, הכוונה של עושי הכפורת. הרי כל דבר במלאכת המשכן דרש כוונה על ידי מי שעשה אותו. בכלל, כל מצווה צריכה כוונה. נכון? מצוות צריכות כוונה. לא ככה נפסק להלכה, אבל ברור שבעניינים של מלאכת המשכן, ודאי שכל מצווה צריכה כוונה. אומרים שמצוות לא צריכות כוונה, הכוונה היא שיוצאים ידי חובה גם בלי כוונה, אבל ודאי שמלכתחילה צריך להתכוון. כל מצווה צריך להתכוון. כן, כוון, איזה דרגות של כוונה יש, חפץ חיים מביא כמה וכמה דרגות של כוונה, אבל איזה כוונה בסיסית צריכה ודאי להיות. אז השאלה היא, שעושי המלאכה של מלאכת המשכן עשו את הכפורת, למה הם התכוונו? אם נאמר שהכפורת זה חלק מהארון, אז הכוונה היא לשם עשיית הארון. אם הכפורת זה כלי בפני עצמו, אז הם התכוונו לעשיית הכפורת. זאת אומרת, הכוונה שלהם הייתה צריכה להשתנות. עוד דבר, לגבי הנושא של הרמב"ן במקום אחר, מביא שכל ישראל היו צריכים להשתתף בעשיית הארון. מבחינת הכסף והזהב, הזהב בעיקר שנתנו שם, כל ישראל היו צריכים להשתתף בעשיית הארון. למה? מכיוון שהארון זה ארון העדות, הארון זה התורה. כדי שלכל אחד יהיה חלק בתורה, כל אחד צריך היה לתת חלק מהארון. ואז השאלה היא, האם מי שנתן, מי שנדב חלק לכפורת, האם הוא יצא ידי חובה בהשתתפות בארון או לא? עוד פעם, אותו דבר. אם לא אומר שהכפורת זה חלק מהארון, אז מי שנדב משהו, לא משנה, שקל וחצי, כל אחד כנדבת ליבו, אבל היה לו חלק בכפורת, אז זה כאילו שהיה לו גם חלק בארון. אבל אם אמר שהכפורת זה דבר נפרד מהארון, אז מי שנדב לכפורת צריך עוד יותר מזה לנדוב גם לארון עצמו. זה עוד נפקא מינה. נפקא מינה הרביעית שמביא הרוגת שובר בעניין הזה, זה בעניין של האיסור לעשות מאיזושהי סיבה משוגעת כזו או אחרת, מישהו בא ואומר, אני רוצה לעשות אצלי בבית ככה משהו שיראה כמו הארון. אני רוצה שיהיה לי ארון גם בבית. אני רוצה איזה שיצלי בבית גם איזה שולחן לחם הפנים כזה יפה או מנורה יפה כזאת. אני רוצה את זה בבית. מה אם זה היה טוב למשכן? טוב גם לי בבית. מה יש? כן? אני אומר שמישהו בא ואומר דבר מהסוג הזה, זה דבר שאסור לעשות. אסור לעשות שום דבר באותה תבנית, כן, באותה צורה שהוא נעשה לא במשכן ולא במקדש. זה נאמר בהרבה מאוד מקומות בש"ס, מסכת ראש השנה, מסכת עבודה זרה, מסכת מנחות, בהלכות בית ובחירה ברמב״ם. האיסור הזה חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים. אסור לעשות שום דבר בתבנית של מה שנעשה במשכן. עכשיו השאלה היא, מה קורה לבן אדם שעושה את תבנית הארון בלי הכפורת? אם נאמר שהוא היה עושה רק את הארון והארון בפני עצמו הוא ארון, אז הוא עבר על האיסור. אבל אם נאמר שהארון הוא לא ארון בלי הכפורת, אז הוא לא עבר על האיסור. כן? זה עוד נפקא מינה להלכה פה במציאות, זו מחלוקת בעניין הזה של האם האיסור חל גם על עשיית הארון עם התיבות שהיו לו, או שכדי לעבור על האיסור הוא צריך לעשות את הארון יחד עם הכפורת, וכמובן שאותה שאלה היא גם לגבי מי שעשה רק את הכפורת. נכון? אותו דבר. כן, לא, שלום עליכם, אתה שווה בסוף, באת בהתחלה? בערך, כן. שי חוזר עכשיו מסיבוב שערים בירושלים, לכבוד ראש חודש. נושא את דגל ישראל שם בפני כל הישמעאלים. אומרים, או, אנחנו פה. כן, של כוח גדול, שי, ועוד בא ללמוד, נו, ברוך השם.
יש לי לקוח שקוראים לו שי שערים. הוא עושה שערים חשמליים.
זה אומר לו שי עולמות. זה שי עולמות. בקיצור, אז זה עוד נפקא מינה בעניין הזה. וכמו תמיד, רואים פה שיש מחלוקת, נפקא מינות הלכתיות, כמו שמבהיר פה רוגצ'ובר, יש הרבה, כן, בין שתי התפיסות. וכמו שאמרנו, נפקא מינה האחרונה בעניין של עשיית משהו בתבנית המשכן, זה כמובן גם לגבי הכפורת. מי שעושה כפורת, כן, עושה עצמו כפורת יפה, קרובים, ככה, זה נראה יפה. האם הוא עובר על האיסור הזה של לעשות משהו בתבנית המשכן או לא? אם נאמר שכפורת זה כלי בפני עצמו, כמו שאומר רש"י, אז הוא עובר על האיסור. אם הכפורת היא פרט בארון, אז אם הוא עושה את הכפורת בפני עצמה, הוא לא עובר על האיסור. כן? זאת אומרת, יש פה למחביר נפקא מינות ומחלוקת הפרשנית הזאת בין רש"י לבין הרמב"ן. ואחרי שהבהרנו מה המחלוקת, ואחרי שהבהרנו שזה לא רק מחלוקת פרשנית, אלא מחלוקת בעניינים הלכתיים שנגזרים ממנה, בואו ננסה לרדת קצת ולהבין את השורש של המחלוקת הזאת. מה הסברות של רש"י? מה הסברה של הרמב"ן? מקודם ראינו גם הרוגצ'וב לפחות הביא שתי ראיות שנראות ראיות די חזקות לשיטת רש"י. כן? ככה ראינו עם הרוגצ'וב ומה שהוא הביא ממסכת סוכה. כן? אבל ברור שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה ברור. עכשיו צריך, את רש"י אנחנו פה עוסקים הרבה מאוד ברש"י, ברוך השם, עקבות פלפולים נפלאים והסברים נפלאים שאנחנו רואים פה שהרבי מסביר ברש"י, איתי ברוך השם, כבר עשינו, עושים את זה כבר מזה זמן. על הרמב"ן אנחנו לא כל כך מדברים. מדברים עכשיו, מדברים, לא צריך להבין, אנחנו מדברים על רמב"ן, זה דמות מגדולי גדולי הראשונים. ומגדולי מפרשי הש"ס, ומגדולי גדולי מפרשי החומש. החתם סופר כל ערב שבת, היושב עם הבן שלו, ולומד עד הבוקר את כל הפרשה עם הרמב"ן. עם הרמב"ן. כן? הרמב"ן זה מגדולי המפרשים, מגדולי הראשונים. הרשב"א הידוע, כן? הרשב"א שהפסיקות שלו זה כמעט אבן יסוד. בכל פסיקה הלכתית הוא תלמידו של הרמב"ן. כן, אז אם התלמיד זה הרשב"א, צריך להבין מי זה הרבי שלו, מי זה הרמב"ן. הרמב"ן היה גם מגדולי המקובלים בכל הדורות. ואני לא יודע אם למישהו יצא, אבל אם לא, אז מאוד מאוד מומלץ לקרוא את הקדמתו של הרמב"ן לפירושו לחומש. הרמב"ן מקדים את פירושו לחומש בשני חלקים. יש לו הקדמה שבה הוא, אפשר להגיד, מצהיר כוונות. זה מין הצהרת כוונות לגבי מה הקווים שינחו אותו בפירושו לחומש. ולאחר מכן הוא ממשיך בהקדמה חלק שני, שזה דיבורים נפלאים בכלל מה זאת התורה. מתי ניתנה בדיוק? יש פרשיות. בסדר, מה... איפה, מתי משה רבנו כתב כל חלק? איזה חלק הוא קיבל מסיני? איזה חלק הוא כתב בערבות מואב? מתי נכתבו החלקים השונים של התורה? מי צרף אותם ביחד? אבל חוץ מזה, הרמב"ן קובע שם כמה קביעות שהן ממש ברזין דרזין דאורייתא, ובהקדמה בחלק הראשון שלו הוא אומר משהו בערך, אומר, תדעו לכם רבותיי, אני עומד לכלול בפירושי לתורה עניינים שהם בפנימיות התורה, רזין דרזין. הוא אומר, אתם תלמדו, אל תתאמצו להבין את זה. זה משהו שבאדם לא יכול לתפוס בשכלו. ככה הוא אומר, בהקדמה, הוא אומר, אני כולל את זה בפירוש, אל תתעמקו בזה יותר מדי. עניינים בכבשונו של עולם, אני כותב את זה כדי שזה ילמד, אבל לא כל אחד יכול להבין. ככה הוא כותב. ובאמת, פירושו של הרמב"ן, בשונה מפירושים אחרים, רצוף כולו בענייני קבלה, בעניינים של פנימיות התורה. וחלק מזה בעקיפין משתקף מתוך הפירוש שלו פה לענייני אהרון, כמו שנראה מקצת מן המקצת בהמשך. אז הסברה פה בין לפלוגתא, למחלוקת פה בין רש"י לבין הרמב"ן, תלויה בשיטה עקרונית יותר שיש להם לגבי מה זה בכלל אהרון. קראנו את הפסוק, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ומעיד אחראינו לפניכם, ואל הארון תיתן את העדות. זאת אומרת, יש לנו פה פונקציונלית שני חלקים לארון. אחד, זה מקום שבו שמים את העדות, קרי את התורה. שתיים, זה מקום ההתוועדות של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו. ונועדתי לך שם. עכשיו, אי אפשר להימלט גם מההשוואה בין העניין של העדות לבין נועדתי. זאת אומרת, זה נראה לכאורה שני דברים נפרדים, אבל בלשון אפשר לומר שזה אותו דבר. וזה שורש המחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. פה העניינים טיפה מתחילים להסתבך. זאת אומרת, הרמב"ן כותב כך: עיקר החפץ במשכן, זה על פרשתנו, כן? כל אחד יכול לקרוא. עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא אהרון, כמו שאמר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. ועל כן הקדים אהרון והכפורת בכאן. ואיך זה נעשה? נעשה על ידי נתינת העדות אל אהרון יחד עם הכפורת. זאת אומרת, העדות היא הארון, הארון כולל גם את הכפורת וגם את הכרובים, ואז מכיוון שהעדות נמצאת בתוך הארון, אז הקדוש ברוך הוא יכול להיוועד עם משה רבינו שם. עדות, נועדתי, זה שני צדדים של אותה מטבע. במילים אחרות, כל התכלית של הארון זה עדות. אם צריך לסכם במילה אחת את תכלית בניית הארון על פי הרמב"ן, זה עדות. במובן הרחב של המילה. גם עדות במובן של השברים של הלוחות והלוחות השניים שהיו בתוך הארון, ולפי מה שאומרת הגמרא גם ספר תורה שכתב משה רבנו, ספר התורה הראשון. כן, ישב גם הוא בתוך שני ספרים.
אבל לא היה מוכן.
כן, הוא כתב את זה במגילות מגילות, זה מה שהרמב"ן מאיר בהקדמתו. אבל בכל מקרה, גם זה היה שם בתוך הארון. ולפי הדעה הזאת של הרמב"ן, גם הכפורות וגם הכרובים, והכל ביחד, זה חלק מהחבילה שנקראת עדות ונועדתי. עדות ונועדתי זה שני צדדים של אותה מטבע. הכל זה חבילה אחת, לפי הרמב"ן. לפי רש"י, לארון יש תכלית ולכפורת יש תכלית אחרת. זה שני עניינים נפרדים לגמרי. הארון הוא באמת לשם עדות. זה הפסוק. ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. זה התורה. כמו שראינו, כמו שפרש רש"י בעצמו בפסוק ד"ז, זה הפעם הקודמת שבה נאמר הציווי הזה, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ואומר רש"י שם על המקום, העדות זה התורה, שהיא לעדות ביני וביניכם שציוויתי אתכם מצוות הכתובות בה. זאת אומרת, העדות, ודאי, זה התורה, וזה נמצא בתוך הארון, רק הארון. לעומת זאת, הכפורת מוזכרת לאחר מכן, ובנפרד מהארון, כדי לומר שמה שאומרת התורה בפסוק חפבט, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפור לבין שני הקרובים וגומר, זה עניין אחר. זה עניין של איך לדבר אל משה רבנו. מה צריך להיות, אם אפשר לעשות לזה הגשמה, משון גשמיות, להגשים את העניין הזה. אז אפשר להגיד שכדי שיהיה מקום מתאים שבו הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו, צריך את הכפורת. זה העניין שבנועדתי, אבל זה שני דברים נפרדים. ולכן הכפורת זה גם כלי בפני עצמו. וזה גם ככה במקצת, אפשר פה, מקודם הערנו, אפשר פה גם להעיל, לא שזה, זה לא הוכחה, זה אפילו לא ממש ראיה, אבל שאלנו מקודם למה התורה הייתה צריכה ללמד אותנו עוד פעם את המידות של הכפורת. הרי אם הכפורת היא חלק מהארון, אז צריך שיהיו לה אותן מידות כמו לארון. בכל זאת התורה מוצאת לנכון להקדיש חצי פסוק ולהגיד שהאורך והרוחב של הכפורת היו עמה וחצי על שתיים וחצי. אז זה מסתייע מאוד לפירושו של רש"י. אם הכפורת זה כלי בפני עצמו, אז אומרים את המידות שלו, במקרה זה יוצא דומה, לא במקרה, אבל זה יוצא דומה, אבל אנחנו מבינים למה צריך להגיד את זה עוד פעם. לכן, כאמור, רש"י, בגלל ההפרדה, כמו שראינו בין שני הפסוקים, יוצא לפי רש"י שהכפורת, כאמור, היא לא חלק מהארון. מתוך המחלוקת הזאת, בין רש"י לבין הרמב"ן בנוגע לכפורת, משתעפת מחלוקת נוספת שאפשר לומר במידה מסוימת תלויה במחלוקת הקודמת לגבי הקרובים. מה המעמד של הקרובים? אפשר לומר פה שתי סברות בעניין הזה, כן? אגב, גם לזה אומר אורגצ'ובר יש נפקא מינה הלכתית, כי השאלה היא האם צריך היה לכוון בנפרד על הקרובים, איזה כוונה צריך לכוון בעת עשיית הקרובים, כן? אפשר לומר פה שתי אפשרויות, שהקרובים זה פרט בכפורת. מה שכתוב, משני קצות הכפורת עשו, כן, מקשה את שני הקרובים. זאת אומרת שאם אנחנו ממשיכים בשיטתו של רש"י, שהכפורת זה דבר בפני עצמו, אז יוצא שהקרובים זה פרט בכפורת. זאת אומרת שעשיית הקרובים צריך לכוון לעשיית הכפורת, היא חלק מהכפורת. לעומת זאת, לפי שיטת הרמב"ן, הקרובים הם חלק מהכפורת שהיא בעצמה חלק מהארון, ולכן גם בעת עשיית הקרובים מכוונים לעשיית הארון. זה היה כל עוד הדבר. אז לפי רש"י כאמור, מכיוון שהקרובים הם לא פרט בארון אלא הם פרט בכפורת, אז לכן אנחנו יכולים להבין גם למה הכפורת כולה הייתה מקשה אחת, יחד עם הקרובים, כי זה כאילו דבר נפרד. וגם אומרת התורה לאחר מכן לגבי הקרובים שהם שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ואל הכפורת יהיו פני הקרובים, זאת אומרת שכל התכלית של הקרובים זה שמבין הקרובים יצא הכל, לא עוד פעם, כביכול, לא שברחו. זאת אומרת, זה הגשמה, כן, הכל בכאילו. כן, הקדוש ברוך הוא לא מדבר, אבל משה רבינו שמע קול. כן, זה ברור, הוא היה בכל זאת בן אנוש. מלאך, אבל בן אנוש. כן, כל ביתי נאמנו, אבל עדיין בשר ודם. אז היה צריך לשמוע מאיפה הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, אז הוא היה מדבר אליו בין הכפורת, כן, שם מבין שני הקרובים. ומכאן משתלשלת מחלוקת נפלאה ביותר, מדהימה, לגבי השאלה איך בכלל נראו הקרובים. אם אנחנו אומרים שהקרובים הם חלק מהכפורת, שזה חלק מהארון, זה דבר אחד. או, שמולי לכם, ברוכים הבאים. עשירי, אולי?
לא, 11.
11 כבר, פשי, זה היום זכינו. אתה רואה, שלא אמא. רצה להיות עשירי. בבקשה, עקיבא, בוא בוא שב, 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 יא. אז אם אנחנו אומרים שהכרובים הם חלק מהכפורת, שזה חלק מהארון, זה משליך על הצורה של הכרובים. ואם אנחנו אומרים שהכרובים הם חלק מהכפורת, אבל הכרובים והכפורת ביחד זה כלי אחר מאשר הארון, זה גם משליך על הכרובים, על המבנה שלהם, על המראה שלהם. ואם נשאל היום כל בר בי רב דחד יומה, איך נראו הכרובים? מיד, מה יגידו לנו?
פני תינוק.
פני תינוק, נכון? כי זה מה שרשי אומר בחומש. כל תינוק יודע שהכרובים היו פני תינוק. כן? לא רק זה, גם המדרש אומר במסכת שבת שהכרובים בכוונה היו נראים כתינוק, מכיוון שבמעמד קבלת התורה, מעמד הר סיני, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא לקח את התינוקות כערבים לקיום התורה. ולכן לכרובים יש, כאילו הם שהם שוחחים על הארון שבו נמצאת התורה, אז שיראו כל הזמן מי זה הערבים לקיום התורה, זה התינוקות, תינוקות של בית רבן.
אתה לא רואה את זה,
כי
זה כל זה, קודשים.
לא? הידיעה, עצם הידיעה. שזה המצב, זה ודאי שזה מספיק. אבל זה הכל לשיטתו של רש"י. לשיטתו של הרמב"ן זה אחרת לגמרי. עכשיו, כדי קצת להתרשם מדברי הרמב"ן מהעניין הזה, בואו ניקח קטע מדבריו, ואחרי זה אפשר יהיה להדגיש פה את כמובן את הטעון הדגשה. הרמב"ן, על הפסוק שאנחנו מדברים פה, עוד פעם אני מזכיר, זה פרק חפי, פסוק חף א', זה הפסוק שבו כל האקשן, המחלוקת הזאת פה בין רש"י והרמב"ן, וכל ההסתעפויות המדהימות ממנה. אומר הרמב"ן פה ככה, איך נראו הכרובים? לא מה שהיינו מצפים. והנה הוא כמרכבה שראה יחזקאל. והידע כי כרובים המה, ולכך נקרא יושב הכרובים. הקדוש ברוך הוא בשמואל א', פרק ד', נקרא יושב הכרובים. למה הוא נקרא יושב הכרובים? מכיוון שהמרכבה נקרא גם כרובים. המרכבה שראה יחזקאל, נעשה מרכבה, היה צורה של כרובים. כי היו פורסי כנפיים להורות שהם המרכבה נושאי הכבוד. ואם תחשוב עוד למה, תוכל לדעת שראוי להם שיהיו פורסי כנפיים למעלה, כי הם כיסא עליון ושוחחים על העדות שהוא מכתב אלוקים. ולאחר מכן הוא ממשיך ומבאר למה התורה אומרת פעמיים את החזר הכתוב, ואומר ונועדתי ודיברתי איתך מעל הכפורת, מעל שני הכרובים אשר על ארון העדות. הרי אנחנו כבר יודעים, ראינו את זה מקודם, שאת הכרובים שמים על ארון העדות. אני צריך להגיד את זה עוד פעם. כן, הפסוק הזה בכ"ב, שכתוב ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות, אני צריך להגיד את זה עוד פעם, כבר ראינו מקודם שאת הכרובים שמים על ארון העדות. אני צריך להגיד את זה עוד פעם. אומר הרמב"ן, נפלא ביותר, כי תיבות אלו באו לבאר את תוכן עניין הכרובים. כי בעבור שיצווה בכרובים להיותם פורסי כנפיים למעלה, ולא אמר למה יעשם כלל ומה שישמשו במשכן ולמה יהיו בעניין הזה, לכך אמר אתה ונתת הכפורת עם כרוביו, שהכל דבר אחד על הארון מלמעלה. כי אל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, כדי שיהיה לי כיסא כבוד, כי אני אבעד לך שם ואשכין שכינתי עליהם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, בעבור שהוא על ארון העדות. משהו. במילים פשוטות. אי אפשר להגיד במילים פשוטות. אי אפשר להגיד במילים פשוטות. אבל מה שאומר פה הרמב"ן. הרמב"ן אין לו בשום בעיה עם סתרי תורה, מייסד מרכבה. שום בעיה לגעת בדברים האלה, אפילו כשהוא בא לפרש את הפשט בחומש. אומר הרמב"ן שהקרובים שהיו על הכפורת היו בצורת כיסא הכבוד. כמו שראה יחזקאל בן בוזי, שם ראה את הקדוש ברוך הוא, דמות אדם, אומר שם יחזקאל בפרק א', ראה שם דמות אדם, וכל השרפים מסביב על כיסא הכבוד, אי אפשר לדבר על זה, אסור לדבר על זה. כן? מעשה מרכבה ומעשה בראשית. זה שני הדברים שאומרת הגמרא בחגיגה, לא מדברים על זה, אף אחד גם יכול להבין את זה, לא להתיימר להבין, מאיתנו והלאה. זה מה שאומר הרמב"ן, כמו שציטטנו מקודם, בהקדמתו לחומש, הוא אומר, אני כולל כל מיני דברים, אתה לא חייב להבין את הכל. אתה לא יכול להבין את הכל. אנחנו אומר הרמב"ן במפורש. זאת אומרת, יש עניינים שהרמב"ן אומר, וזה אגב מתקשר להמון שאלות ששואלים במקומות אחרים, יש כאלה שגורסים זוהר, כאלה שגורסים תיקוני זוהר, יש כאלה שגורסים עץ החיים, פרי עץ החיים, גם בני ספרי קבלה, כן, תלמוד עשר ספירות של הארי הקדוש. אתה מבין שם משהו? זה גורס מקובל נהיית פה? מה אתה לומד זוהר? כן? הוא לא צריך להבין שום דבר, לא צריך להבין כלום. כן, אמרו קדמוננו שלגרול, להגיד את המילים של הזוהר, ואם אתה לא מבין כלום, אתה באמת לא מבין כלום, יש לזה סגולות אדירות. אתה לא מבין, הנשמה שלך כן מבינה. הנשמה מרגישה את הקדושה העצומה שיש בתוך המילות של הזוהר, והיא מתרוממת. אותו דבר גם הרמב"ן. אומר, אפשר לשאול הרמב"ן, אתה נכנס פה סתרי תורה ואתה אומר, אל תתאמץ, אתה באמת לא תבין את זה. אם אתה לא תבין את זה, למה הכנסת את זה שם? הוא כלל את זה בתוך החומש, אם אתה לא תבין את זה. התשובה היא, אתה לא צריך להבין. תלמד את הדברים האלה, יש לזה התעלות רוחנית בפני עצמה, גם אם אתה לא מבין. הבנה בשכל הפשוט היא לא הכרחית להתעלות. אפשר להתעלות גם בלי להבין. מעצם העניינים שהם כל כך גבוהים, שהם מרוממים את הנפש, את הרוח, את הנשמה, כולם ביחד, יחד איתם למעלה. זה הרמב"ן. רש"י הוא לא כזה. רש"י, אני לפשוטו של מקרא באתי. לא, שום דבר גבוה. לכאורה. כן, ראינו כבר המון פעמים את הדברים הנסתרים העצומים, מה שנקרא יינה של תורה, שתמון לכאורה באיזה רש"י, שנראה לכאורה פשוט. נראה לכאורה מובן. לא רואים, דברים, איזה מטמונים גנוזים שם. זה מאוד מעניין דרך אגב. שכשהרמב"ן בהקדמתו לחומש, מה שהזכרנו מקודם, רוצה להביא ראיה שהתורה היא כולה שמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא, ככה אומר הרמב"ן. הרמב"ן בהקדמתו לחומש אומר שהתורה היא כל כולה שמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה קורא שם על השמות של אלופי עשיו ופילגשו של עשיו והפילגשו שמה ראומה כאלה, דע לך, כל אות ואות מכל השמות המוזרים שלפעמים מופיעים שם, כל פסוק בהרכב כזה או אחר זה שמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא, כל אות בתורה. לכן אם אתה קורא בפרשת בראשית ויש אות פסולה בפרשת תרומה, אתה לא יכול לקרוא את פרשת בראשית. חורה למה? פרשת בראשית היא מצוינת, הכל פיקס מאלף ועד תו. כי הכל פה זה מבוך אחד גדול, כל האותיות של בראשית סרוגות, מלשון שריג, כן, ארוגות וקושרות וכל מיני צורות לכל אות אחרת שנמצאת בתורה, לכן יש פסול באות אחת, זה פוסל את כל הספר כולו. אך אומר הרמב"ן, בהקדמתו לחומש. עכשיו איזה ראיה הוא מביא? הוא מביא את רש"י. וראיה הוא מביא את רש"י, אבל לא רש"י על החומש, רש"י על הגמרא. רש"י במסכת סוכה בדף מ"ה מביא שם לא ניכנס לזה כרגע, נדמה לי שכבר דיברנו על זה פעם, לפני שנה, משהו. אבל צריך פשוט לקרוא את זה, זה לא ספרי קבלה, זה הרמב"ן על החומש. כן, וזה גמרא מפורשת, זאת אומרת, זה רש"י מפורש על החומש, הוא מביא שם את הפירוש למה אנחנו אומרים בהושענות, אני והו, שיענה. מי זה אני ומי זה והו? מה זה אני והו הושיענה? אתה אומר לעצמי, אני הושיע את עצמי, מה זה אני והו? נכון, אנחנו בכל סוכות אומרים, ההקפות, אני והו הושיענה, אה? נכון, מה אנחנו אומרים שם? מה זה אני ומה זה והו? סתום לחלוטין, רש"י, בסוכה, דף ממהי עמוד א', מביא את השלושה פסוקים מפרשת בשלח, שכל אחד מהם הוא בדיוק נמרץ 72 אותיות, ומבין שיש שם את השמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא שרמוז באותם שלושה פסוקים, שאת הראשון אתה כותב ישר, את השלישי אתה כותב ישר, את האמצעי אתה כותב הפוך, ואז אתה מקבל מטריצה של 72 על 3, נכון? 72 טורים של 3 אותיות. אתה לוקח את הטור הראשון, את הטור ה-32, מופיע אני והו. זאת אומרת שאני והו זה חלק משמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה כאן איך כל האותיות הם כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הרמב"ן פה מביא את רש"י, בשביל להוכיח את העניין הזה שהוא לחברה שיא הפשטנות. מביא את רש"י כדי להוכיח בהקדמתו לחומש שהתורה היא כל כולה שמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, שווה גם לקרוא את הרמב"ן וגם להסתכל על המקור ברש"י שם, ויבוא, ויית, זה שלושה פסוקים אחד אחרי השני לפני קריאת ים סוף. אז זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר שהצורה של הכרובים הייתה כצורת המרכבה העליונה. זה בתמצית. יש מעשה מרכבה, ככה מראו הכרובים. מדהים. צורה של כיסא הכבוד. מה? זה יפה מאוד, נכון. לעומת זאת רש"י אומר שהכפורת זה לא חלק מהארון, זה כלי בפני עצמו, וכל המטרה שם היא להדגיש מוטיב אחר לגמרי. הרי אנחנו רואים פסוקים מפורשים שאומר הקדוש ברוך הוא, אני אבעד איתך, אומר למשה רבנו שמה, מעל הקרוב, מעל הכפורת מבין שני הקרובים. למה הקדוש ברוך הוא בחר להתוועד עם משה רבנו דווקא בצורה כזאת? יכול להגיד לו, תשמע, כשאתה תהיה באוהל שלך, תדאג, אני כבר ידע להביא לך את המסר. כן, זה לא... אגב, זה ברור ש... כל פעם שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו, זה לא שהוא מדבר איתו. הוא דואג לכך שזה ייראה כמו דיבור, אבל הבן אדם מרגיש שהוא שמע בלי שהוא צריך היה לשמוע. כן?
זה גם דיבור.
כן, אבל יש פה איזו האנשה, באלף, פרסוניפיקציה.
אבל לא בקודש הקודשים.
מה?
לא בקודש הקודשים.
גם בקודש הקודשים. גם בקודש הקודשים. זאת אומרת, איפה שבני ישראל כמובן שמעו, רואים את הקולות ואת הזה.
זה הייתה בספטה הרמירה, שזה בו הוא דיבר בעצם השרה מסביב.
כן.
זה בדיוק להפוך.
זה משה רבנו.
וזה כדי לשנות ואבוא אליך באב הענן, למה נשמע העם. כי שם במקום הזה כן רואה את השעה משמע.
טוב. כן. אז כן, אז בכל מקרה, העניין הזה של גיבור וכו', זה ידו החזקה של הקדוש ברוך הוא, מה, הקדוש ברוך הוא יד חזקה, כן, חרון אף, איזו חרון אף.
לא מדובר תורה, אלא כנגד...
כן, בדיוק, כנגד, בלשון בני אדם. אז זה אותו דבר גם לגבי הדיבור, אבל התכלית של הדיבור בצורה כזאת היא כמו שמבאר הנביא הושע, להראות את חיבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.
זה הכל, זה
היסוד
הרי, שהקדוש
ברוך הוא חיבת לשאלה. נכון מאוד, נכון מאוד, ולכן, נכון מאוד, ולכן, זאת הסיבה לפירושו של רש"י, למה הקרובים היו בצורת תינוק, כדי להראות שחיבתם של ישראל
כבנים.
כמו שאב, בניו, ככה הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. ולכן הקרובים היה להם צורה של תינוק. במילים אחרות, אהרון והעדות שבתוכו זה עניין אחד. זה עניין של העדות, התורה, כל מה שאמרנו מקודם. לעומת זאת, הכפור, את הקרובים, ונועדתי לך שם וכו', זה עניין אחר לגמרי. זה עניין שמדגיש את חביבות ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן מזהה רש"י, כמו שראינו מקודם, שצורת הקרובים הייתה פרצוף תינוק. מאוד מעניין, אגב, פירושו של רבנו בחיי על הפסוק הזה, על העניין של הקרובים. מעין פירושו של רש"י, אבל הוא מכניס שם אלמנט חדש. הוא אומר שהשני הקרובים היו בצורת זכר ונקבה. לא סתם שני תינוקות. כן? וככה הוא אומר, רבנו בחיי, כן, על על העניין הזה של הקרובים, אומר בזו הדרך. הוא קורא לזה דרך הפשט. מה? נכון, 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 כן, כן, ביום, נכון, כן, אבל מה בדיוק זה בא להביע, כן, נכון, זה איפשהו באמצע, דף נון דלת, נאמר שנה ביום מביאה את זה, הוא אומר את זה אגב פה במפורש, כן, מזכיר פה את הגמרא ביום, אבל רבנו בחיי קורא לזה בשם על דרך הפשט. הוא אומר שהקרובים היו כזכר ונקבה, וזה בא להודיע כמה ישראל חביבים לפני הקדוש ברוך הוא כחיבת זכר ונקבה. וכדאית בגמרא ביומא, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם כמה חיבתכם לפני המקום חולה. זאת אומרת, בין שיטת רש"י ורבנו בחיי קרוב אליו בעניין הזה, הוא בא להראות פה את העניין של הדבקות העצומה שיש בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, את החיבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ומזה נגזרת גם דעתו של רש"י לגבי הצורה של הקרובים שהם היו כפני תינוק. כן? זאת אומרת, שעד עכשיו אנחנו רואים פה למעשה כמה וכמה מחלוקות שמסתרגות זו מזו. הכל למעשה מתחיל במחלוקת היסודית, האם אהרון נועד והעדות שבתוכו נועדו לתכלית אחת, או שיש כאן שתי תכליות שונות. אחת, העניין של העדות והתורה, והשני, חיבת הקדוש ברוך הוא לבניו, לעמו ישראל. אם יש כאן שתי תכליות שונות, אז זה שני כלים שונים, בשיטת רש"י. אם זה תכלית אחת, העדות, התורה, הכל זה התורה, העדות שנמצאת בתוך הארון, וכל השאר, והנועדתי, זה הכל בגלל שהעדות שמה בפנים. בגלל זה נועדתי לך שמה, בגלל זה בין הקרובים, בגלל לוחות הברית שנמצאים למטה. אז זה הכל זה ביחד, זה תכלית אחת, זה שיטת הרמב"ן. וכדרכו מביא הרבי, כמה, לא מיותר להגיד, אבל לא מיותר, כל מה שאנחנו אומרים פה היום, זה פשוט אחת מהשיחות הרבות מספור שיש לרבי על פרשת תרומה. וכדרכו יש פה גם עניין של פנימיות העניינים. כן? מה פה עוד מסך אחד שאפשר להרים ולהסתכל קצת יותר עמוק לגבי שורש המחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. מבחינת רמב"ן, כמו שאמרנו מקודם, והרמב"ן גם תומך את זה באותה הלכה שכבר אמרנו מקודם, שכל ישראל היו צריכים להשתתף בעשיית הארון כדי שלכולם יהיה חלק בארון שהוא התורה. התורה זה הארון, העדות שנמצאת בפנים, לוחות הברית, הראשונים, השניים, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. הגמרא, אגב, בספר ראשון מסכת ברכות, מביאה את העניין הזה כדי לומר כמה כבוד צריך לנהוג בתלמיד חכם שהשתבשה עליו דעתו. כן, תלמיד חכם, שהיה תלמיד חכם, מה לעשות, הגיל או משהו אחר עשה את שלו, הוא כבר לא כל כך צלול. צריך להתנהג איתו בדיוק כמו בימים שהוא היה ראש ישיבה מפורסם. למה? אומרת שהגמרא, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. יחד עם הלוחות היו גם שברי הלוחות. התלמיד חכם הזה הוא כמו שברי לוחות. וזה מונח יחד עם הלוחות עצמם, אין שום הבדל. מונח שמה ביחד. התלמיד חכם שדעתו השתבשה קצת, אתה תנהג בו בכבוד כמו כשהוא היה בשיא גדולתו. לא חס בכלל לא תוכל לבוא לידי זיזות. כן, זה גמרא מפורשת. מתחילת מסכת ברכות. אז אומר הרמב"ן מהבחינה הזאת שעצם העובדה שכל העניין של הלוחות והארון והכפורת והכרובים והנועדתי לך שם, הכל זה מה? סובב סביב ציב אחד, זה התורה. במילים אחרות, הדרגה הגבוהה ביותר של דבקות שהאדם היהודי יכול להגיע בקדוש ברוך הוא, זה על ידי דבקות בתורה. אתה רואה שבמקום הקדוש ביותר, בתוך הכלי הקדוש ביותר, עם כל מה שמסביב, מה יש שם? תורה. העדות. המצוות, כמו שאמר רש"י בפירושו בפסוק ט"ז. אתה רואה שהדרגה הגבוהה ביותר של התחברות לקדוש ברוך הוא, זה דרך התורה.
זה הרמב"ן.
זה הרמב"ן. זה שיטת הרמב"ן. רש"י, יש לו יסוד אחר, וצריך להגיד את זה מאוד בזהירות. מאוד בזהירות, כי קל מאוד להגיע פה לאיזו אי-הבנה, ואני לא רוצה להיכשל פה בלשוני, ובטח לא להכשיל פה אף אחד. אבל אני אגיד את זה עם כל הסייגים והפרשנויות שאני יכול להגיד בדעתי הצרה על העניין הזה. לפי רש"י, מה שאומר פה הרבי, זה מכיוון שהארון והכפורת זה שני עניינים שונים, יוצא שיש פה למעשה חלוקה לשתי דרגות של התחברות לקדוש ברוך הוא. אחד זה התורה, והשני זה עם ישראל. הדבקות של הקדוש ברוך הוא,
בנים,
התינוקות, זה אומר שהעניין של בני ישראל, האדם היהודי, זה דרגה בפני עצמה, בלי שום קשר לתורה. עוד פעם, זה אני אומר בשיא הזהירות, לא בלי קשר, אבל כאילו זה עוד עניין, עניין לכאורה נפרד. מחלוקת מאוד מהותית, והיא יורדת פה לכמה עניינים שקשורים לכמו שהרמב"ן אומר בהקדמה, כן, אומר שם שהוא מביא שם דברים נעימים ליהודי חן, ומעניינים כזה, והוא מבאר שם סודות התורה, כי הם גילויים, כמו שהוא קורא לזה שם. אז מצד הזה של הגילויים, אומר הרמב"ן, מביא ציטוט מהזוהר הקדוש, של ישראל מתקשרן באורייתא, ואורייתא בקודש הבריחו. זוהר חלק ג'. זאת אומרת, הדרך של עם ישראל להידבק בקדוש ברוך הוא, זה על ידי התורה. ישראל דבקים בתורה, התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז אתה דבק בתורה, אתה דרך התורה דבק בקדוש ברוך הוא. זה מכיוון שהרמב"ן הוא איש של הפנימיות, איש של הגילויים, איש של סודות התורה. לעומת זאת, רש"י, איך אומר רש"י? כמה וכמה פעמים. אני לפשוטו של מקרא באתי. רש"י מדגיש את הפשוט. פשוטו של מקרא. דרך פשוטו של מקרא, וכמו שאומר השלה הקדוש, שעל דרך זו גם כל מפרשי רשי, שרשי מדבר לבין חמש למקרא. רשי לא מכוון הדבריו ליודעי חן. בין חמש למקרא יכול ללמוד רשי ולהבין מצוין כל הרשי על החומש, מההתחלה ועד הסוף. בדרגתו כמובן. אז הוא ימשיך וילמד, הוא יגלה עוד ועוד רבדים בפירושו של רשי, אבל הוא יכול להתחיל כבר שהוא בן חמש. זאת אומרת, המוטו הזה של רשי, של פשוטו של מקרא, בא להגיד שאני, רשי אומר, אני שם על נס את היהודי הפשוט, לא את יודע חן. אני את הפירוש שלי כתבתי ליהודי הפשוט. למה? מכיוון שאומר רשי, אין לכם מושג באיזה דרגה נמצא יהודי פשוט. אין לכם מושג מה זה יהודי פשוט. כל יהודי, יהודי פשוט. יהודי פשוט זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. הפשטות זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. למה? כי כשמנסים טיפה להלביש במילים תיאורים של הקדוש ברוך הוא, זה כמובן בלתי אפשרי. אבל כשמדברים על מה אנחנו עושים, כשאנחנו קוראים קריאת שמע למשל, למה אנחנו, אחת השאלות הידועות היא למה אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולא שמע ישראל השם אלוקינו השם יחיד. לכאורה, אם הוא אחד, אז מה, יש גם שניים? היה אבא מין לומר שיש שניים. מה אתה אומר יחיד? או, יחיד, זהו. אין עוד מלבדו. בסדר, הבנתי. זה דבר שמסתבר יותר. להגיד שהוא יחיד בעולמו. יחיד בעולמו. אנחנו לא אומרים יחיד, אומרים אחד. למה אומרים אחד? לא אומרים אחד, לא יחיד. זה בא בהפוך על הפוך העניין הזה. זה הפוך על הפוך. כי אם היית אומר יחיד, היית חושב שאתה מסוגל לתאר את הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא יחיד בעולמו, אז נכון שזה לא תיאור מקיף, אבל מזווית מסוימת אתה, יש לך בכלל נקודת התייחסות לקדוש ברוך הוא. עובדה היא שאמרת, הקדוש ברוך הוא יחיד, למה? הכל זה הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, ואתה כאילו מתייחס לקדוש ברוך הוא. באים לך בהפוכה ואומרים לך, אתה לא מסוגל להתחיל להתייחס.
נכון.
אחד זה מה שנקרא אחדות
הכל.
פשוטה. גם פה אומרים חז"ל שהאחד מצביע כאן על אחדות פשוטה. המילה פשוטה חוזרת כאן עוד פעם, מוטיב הפשטות. יש פשוטו של מקרא, זה שיטתו של רש"י, יש יהודי פשוט ויש אחדות פשוטה, שזה הקדוש ברוך הוא. או לא הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו מסוגלים לתפוס. המעט שבמעט, החלק, הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, אומר שהקדוש ברוך הוא אינסוף, ברוך הוא עצמות אינסוף, כל מיני תיאורים מהסוג הזה, אומרים, כן, אומר הרמב״ם, שגם זה אתה לא יכול להגיד, כי אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עצמות אינסוף, אז כבר גם הלבשת עליו במילים, וגם את זה לא יכול להגיד. אני לא יכול להגיד כלום. אני לא יכול להגיד כלום. כשאנחנו אומרים, אתה עושה מצווה, מה אתה אומר, אני עושה את זה לקדוש ברוך הוא? לא, למען שמו באהבה. המקסימום הכי מוחשי שאתה מסוגל לתפוס, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, לא יותר מזה. למען שמו באהבה. אתה אחד ושמך אחד. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. תסתכלו כמה פעמים בכל התורה, מודגש העניין של שמו, הוא למה? כי זה נקודת ההתייחסות היחידה שאנחנו מסוגלים להגיע אליה, שמו. שמו הזה, שם אדנות, שם אלוקות, שם הוויה, שם כזה, שם אחר, שם שקאי, שם קדוש, שם לא קדוש, שמות הנמחקים, שמות לא נמחקים, צבקות, כן, לא, שמות. זה בסיס ההתייחסות היחידי, למה? כי מעבר לזה אנחנו לא מסוגלים. אז מנסים לפשט לנו את זה, נותנים לנו שם. השמות האלה דברים קדושים מאוד. שם הוויה, הקדוש ברוך הוא היה, הכהן הגדול, היה אומר, פעם אחת בשנה ויום הכיפורים, וכל העם שומעים שם הגדול ונורא, יוצאים כדוד ברוך הוא, ונופלים על פניהם, ואומרים, ברוך שם, רק שומעים את השם, ואיזה תגובות, חלחלה, אדירה, איזה התרוממות רוח, פעם אחת בראש השנה, ביום הכיפורים, בעיצומו של יום, כהן גדול נכנס, קודש הקודשים, מה הוא אומר שם? שם, שם הגדול והנורא, שם, מעבר אתה לא מסוגל לתפוס כלום, אבל צריך להלביש על זה איכשהו במילים. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא זה אחדות פשוטה. כי זה כל כך פשוט, כי רק דבר שהוא אין סוף, שהוא כולל הכל, שהוא בלתי נתפס, זה אומר שזה פשוט. כי כל דבר אחר הוא לא פשוט. זה מה שאמרתי, זה בהפוך על הפוך. כן, העניין הזה. ממש בהפוך על הפוך. אז יוצא אם ככה, ששיטתו של רש"י, זה שיהודי פשוט זה בדרגה כל כך גבוהה שהוא ממש חלק מעצמות אינסוף ברוך הוא, כמו שאומר בעל התניא בתחילת פרק ב', שכל יהודי יש לו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת, כך יהודי יושב, לומד תורה מהבוקר עד הלילה, מהבוקר עד הבוקר, וכך יהודי אחר שהוא עובד, אמה לא? לא לומד תורה. עובד, שניים נקרא ואחד תרגום. כמובן, שזה יש לו שכר אדיר על כל התורה שהוא לומד. וזה לא. יש לו פחות. אבל שאתה משווה את העצמות, את הגרעין של היהודים האלה, זה אותו דבר. זה הנשמה שלו, חלק אלוקה ממעל ממש, וגם זה. שזה מקיים מצוות אולי בעידור הרבה יותר, זה כבר עניין של מה הוא עושה פה כשליח בעולם הזה. חובתו עלי האדמות, עושה כמו שצריך, לא עושה, עושה חלקית, זה עניין אחר. אבל יהודי, גם אם הוא לא מקיים תורה או מצוות, הוא עדיין מרגלית. גם האלומים נמצאים עמוק באדמה, מכוסים בהרבה בוץ לפעמים. אחרי שמוציאים את זה משם, רואים שזה יעלום, גולמי, נוצץ. אותו דבר זה נשמה של היהודי. זאת אומרת שחוץ מאשר הקשר של ישראל דרך אורייתא לקדוש ברוך הוא, יש גם קשר ישיר של ישראל לקדוש ברוך הוא עם האורייתא. אבל זה לא אמצעי בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא. כל יהודי מחובר לקדוש ברוך הוא כל רגע, בגלל שנשמתו היא חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן רש"י מפריד בין אהרון לבין הכפורת. אהרון זה התורה, כמו שאמרנו, זה העדות. זה דבר נסגר, ואין שום ספק, הכי גדול שיכול להיות, הכלי הקודש הכי חשוב, קודש הקודשים וכו'. אבל אם היית אומר שרק בדרך הזאת יהודי יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא, אומר רש"י לא. הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל הוא קשר ישיר, בלי מתווכים. ונגזר ומשתלשל מכאן שהקרובים והפרוכת זה כלי בפני עצמו. כי שמה נאמר את פסגת ההתקשרות של הקדוש ברוך הוא אל איזשהו בן תמותה, ונועדתי לך שם. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. נועדתי לך שם. חיבתם של ישראל, הפרצופים של הקרובים, פני תינוקות, זה הכל העניין שמדגיש מכל הזוויות את הקשר הישיר, חיבתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ולכן גם דווקא דמות תינוק, כי זה ידוע ש כן, אתה רוצה להגיד משהו שכל אחד ניגש עושה לו פוצי מוצי, מה אתה אומר? זה ילד קטן. כן, הם קטנים יותר מעוררים חיבה. כן, אדם מבוגר, לך תדע, אולי הוא כבר לא כזה נחמד כמו שהוא היה כשהוא היה קטן. לפעמים כן, לפעמים לא. אבל מה, איזה גיל מעורר חיבה באופן אינטואיטיבי, ככה, זה גיל של תינוקות. אז דמות פרצוף תינוק דווקא.
אז מה זה הקרובים שהיו בשערי גן עדן?
זה משהו אחר, זה גם כינוי למלאכים.
אבל גם קרובים.
כן, ראינו גם יחזקאל הוא דיבר כל הזמן על הקרובים שם.
קרובים הוא אומר כמרכבה.
קרובים הוא מרכבה, כן, קרובים זה גם כינוי למלאכים. מסוג מלמשון המלאכים, יש שרפים, חיות הקודש, אופנים, יש גם קרובים, אבל פה זה קרובים שהם מעשה ידי אדם. זה קרובים מזהב. וכמובן ש... טוב, פה אנחנו חוזרים למחלוקת הזאת בין
רעש. אני מגיע גם למחלוקת של התנאים שם.
שמה?
לגבי רבי מאיר, בנים אתם אף על פי שזה?
לא בטוח, לא יודע. לא יודע. אבל העניין של בנים אתם זה לא שמישהו...
לא משנה איך, אתה
צריך. לא משנה, כן. זה לא משנה את העובדה שבין ישראל, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל יש קשר. אגב, אמרו רזל שבני ישראל... קדמו לתורה. קדמו לתורה. מה? מחשבתן. מחשבתן של ישראל קדמה לתורה. זאת אומרת, התורה קדמה לבריאת העולם 974 דורות. לילה טוב, חבר.
יישר
כוח, שבת שלום. קדמה 973 דורות. 974 דורות. לבריאת העולם, כן? מה אומרת את זה? גם מסכת שבת.
ישראל עוד במחשבה.
בדף פייזיין, כן? תתקעד. וישראל עוד עלו במחשבה אצל הקדוש ברוך הוא עוד קודם. זאת אומרת, זה סדר החשיבות. קודם כל, עלו ישראל במחשבה. אחרי זה, התורה. ואחרי זה נברא העולם, כדי לממש. אבל אתה רואה שישראל קדמו לתורה, אז אם ככה הם יותר חשובים. זו שיטתו של רש"י. זו שיטת רש"י. אז אולי בעזרת השם הצלחנו קצת להעיר פה את העניין הזה. אגב, בהמשך לפירושו של רש"י פה כנספח או כמשתעף, גם המילה כפורת מקבלת באור נפלא. אגב, זה לא שאנחנו פוסקים פה כרש"י או כרמב"ן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה ברור. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא שאנחנו פה קטונו מלהגיד כך נכון או כך נכון. אנחנו פשוט מנסים להבין רק את שורש המחלוקת. הרוג הצ'ובר יכול להרשות עצמו להביא ראיות לשיטה כזו או אחרת. אנחנו לא שם, אנחנו ממש לא שם. כן? אבל בפשטות הדברים נראה שיש פה באמת עוד איזה דבר שמשתלשל והוא נפלא מאוד מפירושו של רש"י. כי אתה שואל עצמך בעצם, למה לכפורת קוראים כפורת? אז מה ההשערה הכי פשוטה? כפורת זה עניין של כפרה. מה זה כפרה? איפה שמענו שהכפורת זה כפרה? איפה שמענו שהכפורת היא לא מחפרת? הציץ היה מחפר, קורבנות היו מחפרים. איפה שמענו שהכפורת מחפרת? לא כתוב בשום מקום. לפי רש"י זה מקבל ביאור נפלא. כי הרי האדם היהודי קיבל מהקדוש ברוך הוא מתנה שהיא בעבר לכל שכל אנוש. היא נקראת בשם תשובה. תשובה. הרי תשובה זה דבר שבאדם לא מסוגל להבין. אנחנו יכולים לקרוא את הלכות תשובה על הרמב״ם מפה ומחרתיים. כן, לא משנה כמה פעמים. או לקרוא... כן, מה זה תשובה? אומר, אז דונות נעשו לו כשגגות, ועשה תשובה כזאת, אז דונות נעשו לו כזכויות, פתאום הוא נהיה בן אדם אחר, ואיזה כל הדיבורים האלה? האדם עשה מעשה, מה אתה? אבל תייך את זה? להגיד, הוא לא עשה, הוא כן עשה, הוא הרג מישהו, אז נהיה לו לזכות? איפה שמענו? דבר כזה. מה זה נהפכו לו לזכויות? לא ברור. אדם, חילל שבת. בסדר, חילל שבת. נו, מה אתה תגיד? עשה תשובה. אגב, כזה זה לא יעזור לו. כן? יורדים אותו בכל מקרה, מיתות בית דין, כי אצל בית דין אין כפרה. אין תשובה. אנחנו לא לעשות תשובה מפה ועד מחרתיים. עברת איסור שבת בעדים ובהתראה לפי כל הכללים, חייב סקילה. מה לעשות? זה העניין של... מיטה בידי בית, זאת בית לעומת מיטה בידי שמיים, קראת או מיטה בידי שמיים. אבל הפלא הגדול הזה של התשובה, זה הרי פלא בלתי נתפס. זאת אומרת שהמתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מתוך חיבתו אליהם, זה את המכבסה הזאת שנקראת תשובה. עכשיו אתה רואה למה הכפורת מחפרת. כי אם הכפורת באה להדגיש את חיבתן הגדולה של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אז מתוך החיבה הגדולה הזאת הוא נתן להם את הכלי שבאמצעותו אפשר לכפר על הבנות. זה התשובה. זה הבנועדתי. כן, בדיוק. הכוח לכפר על הבנות זה עניין של חיבתם של ישראל, וזה נעשה דווקא דרך הכפורת, שנקראת כפורת מלשון כפרה, כי שם בא לידי ביטוי הגבוה ביותר חיבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואז הכל פה משתלב בצורה נפלאה ביותר, ונזכה תמיד לעשות נחת רוח לקוננו, להבינו שבשמיים. אין ספק שעל ידי עצם הלימוד, ודאי ההתעלות שהדברים האלה מביאים, ודאי שיש פה נחת רוח גם למי שאמר את המאמר הזה, כן, לרבי, שוודאי שפתיו דובבות, ככה נאמר על כל מי שאמר, ודאי גם דיברנו פה על רשי ועל הרמב"ן, על הרבה מאוד מגדולי ישראל, ודאי שזה עושה להם נחת רוח גדולה. נזכה תמיד להקדים תורה ולהאדירה, ויגיעו במהרה בימינו הימים שבהם כל הדברים האלה יהיו גלויים וידועים, בבחינת ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, מביאת המשיח. גאולה שלמה אמיתית במהרה בימינו בקרוב ממש. תחזנה עינינו. דבר טוב. שיהיה חודש טוב.
אמן.
רב שי, התחלת להגיד.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני יחסף למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
אמן. אמן. קיבל מהעוגת השיעור ורוצה, זה לא הספיק, רוצה עוד חתיכה ונשמוע את מה?
וואו, אני נרדמתי
היום. שבת שלום,
זאת השקדים?
כן.
איזה פתיחה לחודש אדר.
אתה ראית ששי ברח?
אני נרדמתי.
איזה יופי.
ופתאום אני מתעוררת, אני רואה חבר'ה עינינו.